אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו 60 מחדש, עוד מעט נדבר כאן על מיזם שבו הזקנים מקשיבים לצעירים. גם נספר לכם על ערכת קלפים שנועדה להעמיק את הקשר הבין דורי וגם את הקשב. נספר לכם על תערוכה שבה ילדים וילדות מדברים על הזקנה, ונערך כאן גם את האומנית אביבה בלום וקס, שורדת שואה, שמציגה תערוכה בירושלים. נספר גם על תחלואת סרטן בקרב מבוגרים. יש עלייה, אנחנו יכולים כבר להגיד לכם. נספר לכם גם על סרט קצר וחמוד מאוד, ז'אק וג'טה, על הקשר המיוחד מאוד בין זקן בין 80 ומעלה לבין המטפלת הזרה שלו. גם נספר לכם על פרס חדש בתעשיית הקולנוע, חלום שהגשים, שיש קולר, שגם הוא כבר בין למעלה מ-80. ובמועדון 70 פלוס נערך כאן את אחד הזמרים היותר אהובים בישראל, אושיק לוי, שמוציא ממש עכשיו שיר חדש ומתגעגע לאשתו עדנה שנפטרה. לכבוד אושיק לוי, כל השירים בשעתיים האלה יהיו שירים שהוא פרסם, ומדובר בהמון המון להיטים, אתם בוודאי תכירו אותם כאן. בצוות, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, אני איציק יושע, מתחילים.
60 החדש.
ב-4 בפברואר יצוין יום הסרטן הבינלאומי, ואנחנו נרצה להאיר נקודה מדאיגה במאבק במחלה הזאת. כי עכשיו, אולי לא עכשיו, אבל מתברר שהעלייה במספר החולים בסרטן מתבטאת באופן בולט בקרב אנשים מבוגרים וזקנים. המציאות הזאת, על רקע העלייה בתוחלת החיים, בעצם מייצרת גם תחזיות לא מעודדות לגבי זקנים וזקנות שמועדים לחלות במחלה הזאת. לכן נשאלות שאלות כמו מה המדינה, ישראל, צריכה לעשות למען האוכלוסייה הזאת כבר עכשיו, למה חשוב להתחיל כמה שיותר מהר, ויש עוד כהנה שאלות. למרבה הצער, עצם השאלה מעידה כבר על כישלון בהיערכות של המדינה. אבל כדי לדעת על זה יותר ועל היערכות הרפואה בתחום הזה, הזמנו את הדוקטור גיא בן בצלאל ממכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה ומלנומה בבית החולים שיבא בתל השומר. שלום דוקטור בן בצלאל.
שלום.
אז תן לנו ככה נתונים, ככל שאתה יכול, על העלייה בתחלואת מבוגרים בסרטן.
אז תראה, למעשה חולים מבוגרים תמיד היו חלק לא קטן מחולי הסרטן. העניין העיקרי כרגע הוא שבעצם עם הזדקנות האוכלוסייה והערכת תוחלת החיים, יש לנו יותר ויותר אנשים שמגיעים לגילאים מבוגרים. כאשר ידוע ממחקרים שגיל מבוגר הוא סיבה, אחת הסיבות העיקריות בעצם להתפתחות מחלת סרטן, מעבר לגורמי הסיכון האחרים שאנחנו מכירים, אישון וכו', אז לגיל לפני עצמו יש משמעות בסיכון לרפאת מחלת הסרטן, פשוט מעצם השנים שחולפות. תורך עניין, אם כולנו נחיה עד גיל 200, סביר שאחוזי הסרטן יהיו מאוד 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 גבוהים.
כשאתה אומר סרטן, כשאתה אומר סרטן, אתה מתכוון באופן כולל לסוגיו הרבים, נכון? אין סרטנים ספציפיים או יש, תגיד אתה, שמאפיינים ותוקפים אנשים מבוגרים.
יש שונות בגילאים שגידולים שונים מופיעים, יש גידולים שכן אנחנו רואים אצל אנשים יותר מבוגרים, בעיקר למשל סרטן הרמונית מופיע בגיל יחסית מבוגר, עד מבוגר מאוד, אבל רוב הגידולים יכולים להופיע גם בגיל צעיר עם נטייה לגיל יותר מבוגר, וככל שאנחנו חיים יותר אנחנו רואים את זה יותר בגילאים המבוגרים כמובן.
אוקיי, אז אמרת סרטן הרמונית, זה מן הסתם אצל גברים. איזה עוד סוגי סרטן נפוצים בקרב גברים ונשים מבוגרים?
אנחנו רואים, אנחנו יודעים שיש משמעות עם הגיל, לפעמים יש ירידה בפעילות מערכת החיסון, ולכן אנחנו רואים גידולים שקשורים לאותה ירידה במערכת החיסון. למשל גידולי אור, זה נקרא התחום שאני עוסק בו בעיקר, גידולי אור הם עולים באופן משמעותי ככל שאנשים מתבגרים, במיוחד גידולי אור שנקראים גידולי אור שאינם מלנומה, שזה גידולים אחרים של האור, קשקשיים ואחרים, שאותם אנחנו רואים באנשים מבוגרים, ואנחנו רואים את זה גם שהגידולים האלה בגילאים המבוגרים לפעמים מאוד מאוד אגרסיביים, הרבה יותר מה שאנחנו רואים באנשים צעירים שזה מופיע לפעמים.
מה ההסבר לזה?
תראה, לפעמים בגיל מבוגר, או אפילו מבוגר מאוד, אם אנחנו מדברים על אנשים בני 90 שמתפתח אצלם גידול אורי כזה גדול ומסוכן, אז מדובר באנשים שלפעמים הנגישות שלהם לרפואה היא לא מספיק טובה, לפעמים יש בושה שגורמת להסתיר את התפתחות הגידול, אנשים ממש מסתירים את זה, את הגידול האורי שמתפתח להם. לפעמים גרים לבד ואין בעצם מי שידע ומי שיראה בכלל שמתפתח איזשהו גידול ויעזור להם, והמכלול הזה הוא לא רק משפיע על האבחון ועל הזמן שבו תאבחן את הגידול לתוך העניין, אלא גם קריטי לטיפול באותו מטופל. הטיפולים שלנו היום או בשנים האחרונות הסתפרו באופן דרמטי בהרבה סוגי גידולים, לא רק בגידולי אור, אבל בעיקר בגידולי אור.
כן, מלנומה במיוחד, היה לרופא שאמר שאם מגלים את זה בזמן, זה כאילו הייתה לך נזלת, ואם מפספסים, זה יכול להיות גזר דין מוות.
אז מלנומה בהחלט היא דוגמה מעולה, כי מלנומה הייתה מהפכה למעשה בעשר שנים האחרונות מגידול, וכשהיו מגלים אותו כמחלה מפוצצת, למעשה כמעט לא היה מה לעשות, והיום אנחנו בטיפולים מאוד יעילים, ואנשים חיים שנים אולי עד כדי ריפוי, אבל בשנתיים שלוש האחרונות אותה מהפכה שהייתה במלנומה היא מתחילה לנוע גם לכיוון גידולי אור אחרים שהם הרבה יותר שכיחים בגיל מבוגר מאשר מלנומה. רוב הגידולים האוריים למעשה הם לא מלנומה, כך שאותם גידולים שמופיעים באותם אנשים מאוד מבוגרים גם להם לא היה לנו טיפול עד לפני כשנתיים שלוש, והיום יש טיפולים שנקראים אימונותרפיה, תרופות שמפעילות את מערכת החיסון. יש לנו טיפולים מאוד מאוד יעילים שאנחנו נותנים גם לבני 97 שמגיעים לכיסא גלגלים.
וואו, כשאתה אומר יעילים הם גם ידידותיים, זאת אומרת זה לא הקרנות ולא טיפולים כימותרפיים?
אנחנו לפעמים משתמשים בהקרנות, אבל בדיוק, לא טיפולים כימותרפיים. טיפולים כימותרפיים הם גם קשים, לפחות חלקם, יכולים להיות קשים מאוד, וגם לא היו מספיק אפקטיביים. אז היום הטיפולים האלה שמפעילים את מערכת החיסון, הם גם מאוד אפקטיביים וגם באמת הרבה יותר נסבלים. זה לא שאין תופעות לוואי, אבל אנחנו נותנים את הטיפול הזה גם לבני 100, בדרך כלל בסבילות טובה מאוד, זה מצריך פחות משאבים מהמטופל ומבני המשפחה מאשר טיפולים כימיים, זה בטוח, זה פחות מסוכן באופן משמעותי, ובעיקר הרבה הרבה יותר יעיל. והיום למעשה שמגיע אליי למרפאה מטופל עם גידול אורי, מטופל מבוגר מאוד, 80, 85, 90, 95 יש גם, אז אני כמעט, לפני שהתחל לדבר איתו, אני כבר יודע שיש לי טיפול מאוד מאוד אפקטיבי בשבילו, שהולך לעבור כנראה גם בסבילות מצוינת.
יפה, דוקטור בן בצלאל, אנחנו דיברנו על הערכות המדינה למצב הזה של ריבוי מקרי תחלואה בקרב זקנים וזקנות. בזמן הקצר שנשאר לנו, נרצה לשמוע ממך מה עדיין לא נעשה ומה הכי דחוף שיעשה כדי להיערך לטפל באותם זקנים וזקנות שיחלו בסרטן.
אני חושב שהדבר העיקרי, ואני חושב שקצת נגעת בזה בהתחלה, זה באמת מבחינת כוח האדם בארץ. אנשים לא לגמרי יודעים, אבל מספר האונקולוגים בארץ הוא נמוך מאוד. יש ויכוחים כמה בדיוק, בין סופרים, פנסיונרים וכל מיני, אבל יש סביב 150-200 בערך אונקולוגים מומחים שמטפלים בכל האנשים בארץ. ועם הזדקנות האוכלוסייה ומספר החולים שצפוי לעלות באופן דרמטי, פשוט כוח האדם לא יספיק. כי זה לא רק שיש לך הרבה מאוד מטופלים חדשים, אלא שגם בזכות הטיפולים הקיימים, אנשים, בשמחתנו כמובן, חיים, מעריכים חיים הרבה יותר, ולכן העומסים על המערכת, אשפוז יום לטיפולים, רופאים אונקולוגיים, צוות ציודי, רופאות אונקולוגיות, הצוות השלם פשוט לא יעמוד בעומס. היום אנחנו כבר המצב שאנחנו רואים בערך פי שניים מכמות החולים שרואים במדינות OECD, ואם הצפי לגידול האוכלוסייה והזדקנות האוכלוסייה בעיקר, המשאבים שנצטרך הם עדיין לא שם, אנחנו נצטרך להכפיל את כמות האונקולוגים לפחות, וזה משהו שהמדינה חייבת להתחיל להתייחס מעכשיו, כי אם נזכר עוד 10 שנים יהיה מאוחר מדי.
אז כן, הנה, הדוקטור גיא בן בצלאל קורא להגביר ולהגדיל מיידית ודרמטית את מספר האונקולוגים ברחבי הארץ. זה יכול להועיל במאבק בסרטן שהולך ונעשה רווח יותר בקרב אנשים מבוגרים. הדוקטור גיא בן בצלאל לקראת יום הסרטן הבינלאומי. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
להתראות. 60 החדש. היום מציינים בעולם וגם בארץ מן הסתם את יום השואה הבינלאומי. האומנית אביבה בלום וקס היא שורדת שואה וציינה לא מכבר את יום הולדתה ה-90. ובימים האלה היא גם מציגה תערוכת רטרוספקטיבה של יצירותיה שנוצרו במשך 50 שנות יצירה ואולי קצת יותר. התערוכה הזאת מוצגת בגלריה ביאנלה בירושלים, ואביבה בלום וקס היא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום אביבה.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור.
כיף לשמוע אותך.
תודה. אז
קודם כל ברכות על התערוכה.
תודה. באמת.
כן, אני מקשיב לך.
לא, אני אומרת שזו תערוכה מאוד יפה, מאוד מאוד ככה מציגה נכון את העבודות שלי.
כן, עוד מעט אנחנו באמת נרחיב על זה, אבל לפני זה אני רוצה קצת לשמוע ממך ככל שאת יכולה. על זיכרון ילדות אחד שלך מוורשה, שם נולדת, לפני שעברתם לגטו.
לפני שעברנו לגטו, אני רק יכולה לזכור דבר אחד, שהלכתי עם אבי, זיכרונו לברכה, אברשה בלום, שנספה במרד בגטו וורשה, אז הלכתי איתו לטייל לוויסלה, לנהר שעובר את ורשה. ושם הוא לימד אותי לשחות. זאת אומרת, הוא קשר אותי במגבת, ואני עשיתי איזה שם תנועות, ושם בעצם למדתי לשחות. זה, אומנם לא ידעתי לשחות, אבל היום אני כבר שוחה הרבה.
זה הזיכרון שלך מאבא שם.
זה הזיכרון שלי מאבא, ככה, אחד הבודדים.
בת כמה היית?
הייתי אז, אני חושבת, בת 5 אולי. אולי 5, אולי 6.
ומתי העבירו אתכם לגטו ורשה?
לגטו ורשה אנחנו עברנו ב-1940, אבל לפני זה, הרי המלחמה התחילה בספטמבר 39. אז הבית שלנו נשרף ממש בשבוע הראשון של המלחמה, נפלה שם פצצת תבערה והדליקה את כל הבית. אנחנו בקושי הצלחנו לרדת למטה, אני ואימי ואחי הקטן, וברחנו משם, ברחנו דרך הרחובות הבוערים והזכוכיות בכל מקום, וזה זיכרון מאוד טראומטי בזמן המלחמה. אבל לגטו אנחנו עברנו, אנחנו כשברחנו משם, אז הלכנו, אמי הייתה מנהלת בית ספר לאחיות ליד בית חולים יהודי גדול בצ'סטה, ואנחנו כשברחנו מהבית אז הלכנו שם לבית החולים, או יותר נכון, לבית ספר לאחיות, שם לאמי היה חדר, ואנחנו גרנו שם יחד איתה. אז אנחנו היינו שם, היו שם הרבה ילדים, כי גם עובדים אחרים הביאו את הילדים שלהם. ולגטו אנחנו עברנו יחד עם בית ספר לחיות, ויחד עם כל בית החולים, החולים והרופאים והחיות, בתהלוכה מאוד ארוכה. עברנו כבר ב-1940, כשהגרמנים ריכזו את כל יהודי הגטו, את כל היהודים בגטו.
כן, ובאיזשהו שלב אמא שלך מצליחה, שצריך לומר שני ההורים שלך היו אקטיביסטים במרד ובפעילויות פעולות ההתנגדות, באיזשהו שלב אמא שלך מצליחה להעביר אותך לצד הפולני של ורשה, ואת עוברת לגור אצל משפחה פולנית, נכון?
כן, ואני עברתי, אחי עבר למשפחה פולנית שהחזיקה אותו את כל המלחמה. אני לא, אני פשוט הסתתרתי בכל מיני מקומות, לפעמים ישנתי באיזו גינה, לפעמים באיזה חדר שהיה סגור עם הרוב, כאילו שאין יותר חדר, והיה לי אסור לגשת לחלון, הייתי מוסתרת בכל מיני מקומות, ורק בקיץ 43, אחרי שכבר התברר לאמי שאבי לא בחיים והמרד בעצם נגמר, רק אז אנחנו יצאנו את ורשה לכיוון דרום. אמי מצאה שם איזושהי עבודה בחווה פולנית ליד אוסטרוביץ.
ומתי עליתם לישראל? קודם כל, איך הסתיימה המלחמה? איפה הייתם בסיום שלה?
כשנגמרה המלחמה?
כן.
כשנגמרה המלחמה, אמי קיבלה עבודה של ניהול בית ספר ליתומים יהודיים שעברו את המלחמה בפולניה. לא היו רק יתומים, היו גם כאלה שהיה להם הורה אחד, אבל לא היה באפשרותו להחזיק את הילד. אז אנחנו היינו שם בבית ילדים. בבית הילדים הזה היו ילדים מגיל 3 עד גיל 18. היו קפוצות קפוצות עם מדרכים ועם מורים, ואנחנו היינו שם, גם אני וגם אחי היינו שם בבית הילדים.
כן, ואז אנחנו נדלג, את הצלחתם להגיע בסוף לארץ.
לארץ אני הגעתי לבד בשנת 1950, כאשר הממשלה הפולנית אפשרה ליהודים לעלות ארצה. מי שרצה יכול היה לעלות ארצה, כמובן לא קיבלנו דרכון, קיבלנו רק
תעודת מעבר.
תעודת מעבר כזאת.
כן.
ואז אני עליתי יחד עם החברים שלי מהשומר הצעיר, כי אני הייתי בשומר הצעיר.
כן. אני רוצה לעשות ככה קפיצה ברשותך ולדבר על התערוכה שלך. אמרנו שזו תערוכה שמסכמת או היא רטרוספקטיבית על 50 שנות יצירה שלך. מתי התחלת בעצם ליצור, לצייר?
באמת ככה התחלתי ליצור בקיבוץ. כאשר הגעתי לארץ, אנחנו באנו לקיבוץ רבדים, כל הגרעין, ובקיבוץ היה צורך בכל מיני קישוטים, לחגים, לכל מיני מקומות, ואני עשיתי את הקישוטים האלה. ורק בשלב יותר מאוחר, הקיבוץ אפשר לי ללמוד, ואני הייתי אחרי עבודה נוסעת ללימודים לתל אביב, ושם למדתי, בבית ספר אבני, אצל הצייר שטרייכמן, והוא מאוד השפיע עליי, וזאת בעצם הייתה התחלה. וזה היה כבר בשנת 57, אני חושבת, או 8, או אולי אפילו בשנת 60.
כן. איך עשית את עבודת המיון והסינון של היצירות שתוכלי להציג? הרי יש לך מאות עבודות. איך בחרת את היצירות שמוצגות עכשיו בתערוכה שלך בביאנלה, בגלריה ביאנלה בירושלים?
טוב, זאת הייתה עבודה של אשתו של הנכד שלי. אשתו של הנכד ששמה תמה וייס. הלכת שלי הוא שאול וייס, ואשתו היא עוצרת, היא במקצועה היא עוצרת, היא עושה כל מיני פרויקטים בירושלים, והיא זאת שמצא את המקום, שמינה את העבודות, שבחרה את העבודות לתערוכה, והיא באמת עשתה עבודה יוצאת מן הכלל.
פנטסטי. עד מתי התערוכה תהיה פתוחה?
היא תהיה פתוחה עד 30 למרץ, כי עכשיו העריכו אותה, הייתה אמורה לסגר כבר ב-25 לינואר, אבל העריכו אותה עד 30 למרץ.
אביבה בלום וקס, שורדת שואה, נשמעת נפלאה ונהדרת, יוצרת נהדרת. אנחנו מאחלים לך עוד המון שנים טובות של בריאות ויצירה, ושנוכל לדבר שוב ושוב כאן, גם כאן, בתוכנית שלך, שלי.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה ובהצלחה, להתראות.
60 החדש.
העיסוק בבדידות שואב אליו לא מעט חוקרים וגם יוצרים, שהרי מדובר בחוויה אנושית כל כך אוניברסלית וכל כך משוועת למענים מסוגים שונים, וכשמדובר באוכלוסיות זקנות, והזקנים והזקנות שאנחנו הכרנו כל כך מקרוב את הבדידות שלהם בימי הקורונה, אז כשמדובר באוכלוסיות האלה זה הופך להיות מאוד מאוד דרמטי, משום שזה משפיע גם על איכות החיים שלהם וגם על אורך החיים שלהם. הדוקטור ליאת רמתי נבון חקרה את הבדידות עד שהייתה שותפה ליצירת ערכת קלפים, כן, זה מין משחק שמיד נדבר בו, ערכה שנועדה בעצם להפיג את הבדידות של המשחקים בה, והיא מבוססת על פסיכולוגיה חיובית ועל מחקרי הקשבה, גם על זה אנחנו נשמע עוד מעט יותר. לערכה הזאת קוראים פשוט להתחבר, זה השם שלה, פשוט להתחבר, והיא נועדה בעצם לעבודה גם עם מבוגרים במסגרת פרטנית וגם בפעילות קבוצתית. כל זה קורה גם בטיפולים אבל גם במפגשים חברתיים ומשפחתיים. אז כדי לדעת עוד על תולדות הערכה הזאת ועל סגולותיה, אנחנו פשוט הזמנו את מי שיצרה אותה. שלום לדוקטור ליאת רמתי נבון.
שלום, שלום איציק.
אז את חוקרת בדידות ותיקה בעצם, נכון?
אני מגיעה ממגוון רחב של עולמות, ולעולם הבדידות הגעתי הרבה בזכות דוקטור שרה אלון,
שמוכרת לכולנו, כן.
שמוכרת לכולנו, ובעצם הנושא הזה נגע בי, וגם בשותפה שלי לפיתוח הערכה, דוקטור קרן שטרית מירון, ונכנסנו יותר ויותר לתוך העולם העמוק והמורכב הזה שנקרא בדידות. ומכאן החלה להתפתח הערכה, שאני חייבת לציין שתיארת בצורה מופלאה בעצם את המהות שלה, אז אנחנו יודעים שהתופעה הזאת היא תופעה מאוד קשה, והיא עלתה על סדר היום לאור תקופת הקורונה, אבל היא קיימת הרבה 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 לפני. נכון להיום, לפי מחקרים שקוראים פה בישראל, משהו כמו 30%, קרוב ל 30% מאוכלוסיית הזקנים חובה או מדווחת על חוויה של בדידות, בדידות ברמות גבוהות. ואנחנו יודעים שלדבר יש השפעות מאוד רחבות, הן על חוויה של, גם על נושא של בריאות נפשית, בריאות פיזית, וגם על היבטים הרבה יותר חברתיים וגדולים, כמו השפעות כלכליות, אלמנטים של תלות בהקשר החברתי. כן. ולכן מצאנו גם הזדמנות מצוינת לבוא ולפתח את הכלי שלנו.
זהו, בואי, אני מכאן באמת רוצה להגיע לכלי, כי מה שדיברת עליו עכשיו הוא באמת סוג של נתונים שרבים מכירים, כל אחד אבל לוקח את זה למקום אחר, ואתם לקחתם את זה למקום של הכנת ערכה כזאת באמת. איך שתפי אותנו בתהליך המחשבתי הזה של לייצר פתאום ערכה כדי לתת מענה לצורך הזה?
אוקיי, אז אחד הדברים שעוזרים לנו להתמודד עם חוויה של בדידות היא בעצם לייצר איזשהו הקשר, איזושהי הזדמנות שמצד אחד מייצרת לנו מסגרת שמחברת בין אנשים, ודרך העשייה מאפשרת להם לבנות קשר אישי משמעותי. זאת אומרת, אם אני אקח את זה לשפה הפסיכולוגית או הטיפולית, אנחנו מדברים על חיבור בין הסטינג, בין המסגרת, לבין הדוינג, העשייה, לבין הבינג, שזה יצירת הקשר המשמעותי. וכדי לייצר קשר משמעותי שמאפשר ביסוס של קשרים לאורך זמן, בעצם חיברנו כאן כמה עולמות תוכן שבהם יש לנו את המומחיות, שזה אחד עולם הפסיכולוגיה החיובית, העולם השני זה עולם של מחקרי ההקשבה, והעולם השלישי זה העולם שנוגע להנאה וספציפית או מוטיבציה, וספציפית נוגע באלמנטים של מתן משוב. וכשאנחנו מדברים על שלושת האלמנטים האלה, בעצם אנחנו דרך הקלפים שכוללים גם קלפים של שאלות מאוד פתוחות, מאוד מאפשרות לי הזדמנות להכיר את הבן אדם השני שיושב מולי או את הקבוצה של האנשים שאיתה אני באינטראקציה. אנחנו מדברים על קלפים של תמונות ועל קלפים של מילים. אז בעצם אם אני מסתכלת על העולם של מחקרי ההקשבה, דרך יצירת ההזדמנות לשיח על השאלות שהן שאלות מעצימות, שאלות עם עוצמה, שאלות פתוחות, אני מייצרת הזדמנות להקשבה, שהיא הקשבה במובנים של לתת למי שמספר את הסיפור, את הסיפור חיים שלו, להיות מובן. אוקיי? זה מה שקארל רוג'רס דיבר עליו בשפה של feeling understood, להיות מובן. דרך זה שאני מובנת לצד השני, אני בעצם משכללת את מי שיושב מולי את יכולות האמפתיה שלו. ואז אני מאפשרת תסירה של קשר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו ראינו את זה המון באינטראקציות שעשינו, בין אם זה עם אזרחים ותיקים, בין אם פידבקים מצד מטפלים.
כן. בואי קחי אותנו באמת, איך זה נעשה בפועל? מה יש בקלפים?
אוקיי, אז בקלפים יש לנו 60 שאלות. שאלות שיושבות...
שאלה לכל קלף?
לכל קלף יש שאלה, okay. וכל השאלות יושבות על האלמנטים של הפסיכולוגיה החיובית. זאת אומרת, הם באים...
תני לנו דוגמאות, תני לנו דוגמאות.
אני אתן דוגמה, למשל. שאלה אחת שמחזירה אותנו לחוויות מהילדות, כמו המשחק או הצעצוע שהיה הכי אהוב עליי. שאלה אחרת שנוגעת בטעות אחת בחיי שהפכה להצלחה. אנחנו רוצים לראות איך מסתכלים על טעויות מפרספקטיבה חיובית של למידה. שאלה אחרת, הצעד הכי משמעותי שעשיתי בחיי. פתאום אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים איך אנחנו רואים את המשאבים שהיו לנו בעבר ומחברים אותנו לכאן ועכשיו להיום. זה למשל טכניקות מעולם הפסיכולוגיה החיובית. עצם זה שאני מדברת על למשל הצעה משמעותית שקיבלתי ומה עשיתי איתה, עוזרת לי לא רק להרגיש את הכוחות שיש בי, כן. אלא גם להעביר אותם הלאה.
אז בואי ניקח באמת את אחת השאלות, אני נאחז בראשונה דווקא, המשחק, הצעצוע, שהיה הכי אהוב עליי בילדות.
כן.
איזה עולמות תוכן מעלה השאלה הזאת, ומה מה עלו, איזה תכנים עלו כשהזקנים ענו על השאלה הזאת?
וואו, זאת, אני חייבת להגיד לך, הייתי שזאת אחת השאלות שהכי אוהבים אותה בערכה.
ידעתי.
שזה מדהים, מדהים אותנו כל פעם מחדש. ואני אתחיל עם זה שאת השאלה הזאת, במפגש שלי עם הבנות שלי, תרגמנו אותה על סבתא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, בגיל 90 שאלנו אותה את השאלה הזאת, ומתוך הסיפור שלה למדנו מה זה היה לחיות ליד נער ברומניה ולתפוס דגים בידיים. זה היה המשחק. אני אתן לך דוגמה לשיח של אשת טיפול, עובדת סוציאלית שעובדת עם ניצולי שואה באחת הרשויות פה בארץ, שמעבר לעבודה עם המתנדבים שהיא מכשירה, היא לקחה כמשחק למפגש משפחתי, כי תמיד במפגשים המשפחתיים, במיוחד בגילי זקנה, הסבא והסבתא הם בצד, ואנחנו לא מערבים אותם, והשימוש בקלפים ובשאלה הזאת יפתח שיח שמילא את כל הערב, ופתאום הנכדים למדו על החיים של הסבא בעיראק, ועל הכדור מסמרטוטים שהוא היה מכין, וזה מילא ערב שלם של חוויות. זה מייצר חיבור כל כך משמעותי, כי משהו שהיום לי כנכדה יכול להישמע מובן מאליו, להיכנס לאינטרנט ולהוריד משחקים, או ללכת לחנות ולקנות, פתאום אני מבינה שפעם זה לא היה ככה. אז לקחתי את זה עכשיו מהמקום הטיפולי למקום המשפחתי של החיבור המאוד מאוד חזק שהשאלה הזאת מייצרת. אז הנה דוגמאות לתשובות שקיבלנו.
מדהים. כשהכנתם את זה, אני מניח שגם התייעצתם עם מומחים למשחקים, אכן?
ישבנו גם עם מומחים למשחקים, במשחקים יש כל מיני טכניקות, יש מה שנקרא מכניקה של המשחק,
כן.
ובמכניקה הזאת, למשל כאן אנחנו, אתה צריך לאמץ מכניקות שהן כבר עובדות וקיימות.
אז רציתי לשאול בהקשר הזה, האם קיבלתם דגשים מיוחדים לגבי אנשים בגילים מבוגרים?
אז אחד הדברים שהיה לנו מאוד חשוב זה לייצר משחק שהוא מותאם. אז ההתאמה התבצעה בכמה דברים. קודם כל, מבחינת הנראות של הערכה. דאגנו שהערכה תהיה מולגשת. הקלפים הם גדולים מבחינת המבנה שלהם. הקרטון שממנו עשוי הקלף הוא קשיח. זאת אומרת שזה משהו שהוא לא מתבלה. הכיתוב עליו מותאם, הגודל, גם הגופן, אנחנו בדקנו איזה גופנים מתאימים, הצבעים צריכים להיות צבעים שנראים טוב ומתאימים לאנשים שמשתמשים. הדבר הנוסף זה השאלות עצמן, הן שאלות שנוגעות לסיפורי חיים, ללמידה, יש שאלות שנוגעות לתפיסה לגבי מה היא זקנה עבורי, כמו קמטים עבורי הם, או כשאני מסתכלת במראה אני רואה. אלה שאלות שמתאימות לאנשים בגילי זקנה. ישבנו רבות עם מומחים בתחום הזה, וביקשתי מהם פידבקים.
אז פשוט להתחבר, זה השם של הערכה הזאת, זה נשמע ממש מרתק ומזמין לפעילות משפחתית. איפה אפשר למצוא את הערכה הזאת?
אז את הערכה אפשר למצוא בפייסבוק, יש לנו דף שנקרא פשוט להתחבר, או פשוט להקליק בגוגל ערכת קלפים פשוט להתחבר, וניתן להזמין את זה ישירות מאיתנו.
יפה, אז לדף הפייסבוק שלכם שנקרא פשוט פשוט נקרא פשוט להתחבר.
נכון.
שם תוכלו לדעת עוד על הערכה המצוינת הזאת וגם לרכוש אותה, נכון? את יכולה להגיד כמה היא עולה?
הערכה עולה 288 שקלים.
זה לא מעט.
זה לא מעט, הייתה פה המון עבודת מחקר, אני יכולה להגיד לך שהערך שמקבלים הוא מאוד משמעותי. אנחנו עושים דרך אגב, גם סדנאות במסגרת רשויות מקומיות, במסגרת הביטוח לאומי, מעבירים חשיפה לסטודנטים באוניברסיטאות, זאת אומרת, אנחנו מנגישות את הכלים האלה בכמה דרכים, והאימפקט שלהם, ההשפעה שלהם, הפידבקים, הם מאוד מאוד משמעותיים.
אוקיי, הדוקטור ליאת רמתי נבון, ממפתחות פשוט להתחבר ערכת הקלפים לפעילות בין דורית במשפחה ולא רק. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. 60 החדש. במוזיאון הילדים הישראלי מוצגת תערוכת צילומים שמבטאת את הקשר המשמעותי והמיוחד בין ילדות וילדים עם הסבות והסבים שלהם. זו סדרת צילומים שמוצגים בתערוכה ובעצם נועדו לעודד את הדיאלוג הבין דורי, ולתערוכה קוראים ילדות וילדים מדברים זקנה. צריך לומר שהיא חלק מתערוכה אחרת שנקראת דיאלוג עם הזמן, שדיברנו עליה כאן באחת התוכניות האחרונות. האוצר של התערוכה הוא ניר סנדאץ' ואיתו אנחנו נדבר עליה עכשיו. שלום ניר.
שלום.
כמה צילומים יש בתערוכה הזאת?
התערוכה, כמו שציינת, היא לא עומדת בפני עצמה, היא באמת חלק מהתערוכה, תערוכת האם, נקרא לזה כך, שנקראת דיאלוג עם הזמן, שעוסקת בזקנה ובדיאלוג בין דורי. ובעצם הוספנו ככה, אנחנו אוהבים מדי פעם לחדש, לרענן, הוספנו תערוכה של 15 צילומים, שלמעשה סמנכ"לית השיווק של המוזיאון, צביה בינדר, פנתה לפני כמה חודשים, דרך פוסט באינסטגרם וגם בפייסבוק, וביקשה מאנשים מכל הארץ, סבים, סבתות, לשלוח תמונות מיוחדות עם הנכדים והנכדות, כדי שוב לחבר באמת את הנושא הזה של שייכות חברתית, בתוך המוזיאון גם במיוחד, וקיבלנו המון המון תמונות.
מה זה המון? כמה קיבלתי?
היו משהו כמו, לדעתי, אזור 100 תמונות.
אוקיי.
שחלקן באמת פחות התאימו, כי זה הניח תמונות מרחוק, או דברים שפחות היו רלוונטיים. ומתוכם בחרנו 15 תמונות.
כשאתה אומר פחות רלוונטי, מה היו הקריטריונים שלכם בעצם לבחירת התמונות, את אותן 15 תמונות שאתם מציגים בסוף?
אז רצינו משהו שמעבר לתמונה שרואים נניח את המשפחה באירוע משפחתי, שזה יש לכולם באופן די ברור, רצינו תמונות שיש בהן משהו מיוחד. למשל, יש תמונה אחת של מין סבא, שמשחק עם הנכדה, במין בוט סבון כאלה מאוד גדולות, והרגע מסוים מיוחד שתפסו את התמונה, זה ממש נראה כמו תמונה אמנותית. וזה מה שהיה חשוב לנו, לתפוס רגעים, אחד פעמים כאלה בתוך אותה התרחשות.
כן, קח אותנו, מכיוון שאנחנו ברדיו, קח אותנו לעוד תמונות שככה השאירו עליך רושם וגרמו לך לשים אותם כעוצר בתערוכה הזאת.
אז חשוב לציין שאני לא העוצר היחיד, יש גם את מנהל התוכן טל רובינשטיין.
הנה, נתת קרדיט, הכל בסדר.
כן, כן, טוב. לא, כי אני דווקא במקרה הזה הייתי פחות מעורב, אז חשוב לי ככה לציין את הדברים. תמונה נוספת, יש שם תמונה למשל של נכדה שמאפרת את סבתא שלה. וזה מקסים לראות אפילו במבט העיניים באותה תמונה, את הקשר הזה הכל כך שהוא יוצא החוצה דרך התמונה בלי מילים, כמה הן קרובות, כמה הן אוהבות. בתנוחה המסוימת של היד על הפנים של הסבתא, למשל. אז זה משהו מאוד מרגש לראות. יש שם תמונה של שני נכדים, שסבא נמצא שם לידם באיזשהו שולחן, שבתחילה אתה אומר, תמונה די רגילה, שיש מן הסתם לכל משפחה, אבל יש שם איזשהו צחוק כל כך גדול וכל כך משוחרר של שני הנכדים, שזה פשוט שווה את הלב. ובתוך כל התמונות גם האלה של הקהל מכל הארץ, יש גם תמונה שקיבלנו בעדיבותו הרבה של הצלם זיו קורן.
כן, אהבה בימי קורונה.
בדיוק, נכון. שמה שרואים שם את הנכדה שלו, מנשקת את סבתא.
את הבת שלו.
כן, סליחה.
הבת של זיו, זיו. הוא עוד לא סבא למיטב ידיעתי.
נכון, נכון. הנכדה, הבת של זיו, מנשקת את סבתא דרך דלת זכוכית בקורונה.
כן, שזו תמונה ממש קוראת, אפשר לומר. תגיד, גם בתערוכה יוצא גם קטע וידאו, נכון? שבו תשעה ילדים שאלו שאלות מיוחדות שעוסקות ככה בקשר שלהם עם סבא וסבתא שלהם. ספר לנו קצת על התוכן בוידאו הזה. איזה שאלות הם שאלו? איזה תשובות הם קיבלו?
זהו, אז אנחנו בעצם לתערוכה הקבועה של דיאלוג עם הזמן, אפשר להיכנס רק מגיל 10 ומעלה. ובעצם אמרנו שיש איזשהו כיוון רעיון שבו נשאל ילדים יותר צעירים, בני 6, 7, 8, מה דעתם על זקנים ועל זקנה, ושאלנו אותם שאלות, כמו למשל, האם יש איזשהו מאכל שאתם מאוד אוהבים לאכול, וזה רק את הסבא וסבתא. תשובות, אני יכול לחשוף חלקן, אני פשוט לא רוצה להרוס את ההפתעה, אבל למשל יש איזה מין פסטה מאוד מיוחדת, שאחד הילדים אמר שרק את הסבא וסבתא הוא אוכל. שאלנו למשל אם יש משהו, וזה הייתה, הופתענו לגלות, וזה היה מצחיק, שאלנו אם יש משהו שרק סבא וסבתא מרשים לכם לעשות. ואצל כולם
זה חזר. זה אבא ואמא לא.
בדיוק. ואצל כולם מה זה חזר? לאכול ממתקים. פשוט כולם, אחד
אחרי השני. כל צפוי, כן.
בדיוק. והצילומים נעשו של כל ילד או ילדה או אחים בנפרד. ובכל זאת התשובה הזאת חזרה.
כן. תגיד, מי מוביל את הסיורים בתערוכה? אני הבנתי שגם המדריכים שם הם בני סבים וסבתות.
נכון. כתפיסה, כעיקרון, כל המדריכות וכל המדריכים בני 70 ומעלה, ואחרי כך הזדקנו כבר אוטוטו בחודש פברואר בין 92.
איזה יופי. אז בוא תן לנו לוחות זמנים, ממתי עד מתי התערוכה?
אז אני אשמח לבשר שהתערוכה הזאת של הצילומים והסרטון, היא עכשיו באופן קבוע, תוצג ללא הגבלת זמן, בתוך התערוכה הרגילה של דיאלוגים הזמן.
איזה יופי, היא כן. תהיה תערוכה קבועה במוזיאון.
בדיוק, פשוט צריך להיכנס לאתר, לראות מתי יש פתוח כרטיסים למחירה, ולבוא בשמחה.
יפה, ניר סנדאץ', אתה לא האוצר אמרת היחיד של, של התערוכה הזאת, אז אנחנו בכל מקרה מודים לך, ואנחנו מזמינים שוב את המאזינים שלנו לבוא לתערוכה הזאת שנקראת ילדות וילדים מדברים זקנה, והיא בחלק מהתערוכה דיאלוג עם הזמן. ניר סנדאץ', תודה רבה לך.
תודה רבה. 60 החדש.
הנה יבוא ממש משובב נפש של מיזם קהילתי. אתם בוודאי זוכרים, דיברנו עליהם גם כאן, על הסבתות בזימבאבווה שמצילות את האוכלוסייה הצעירה והאחרת מדיכאון. אז הנה גם הסבתות הישראליות מתגייסות גם הן. המיזם הזה שאנחנו מיד נדבר בו הוא בעצם מקים קהילה של סבתות שמתנדבות לייצר פעילויות משותפות עם צעירים, וזה קורה ברחבי הארץ. יש בתי קפה כאלה, וגם פה דיברנו עליהם, בתי קפה פטפוט. בין המניעים להקמת המיזם הזה היו נתונים מדאיגים שראו היזמיות שלו, נתונים מדאיגים גם על התאבדויות בקרב צעירים וגם על בדידותם של הזקנים, ושתי המציאויות האלה ככה העלו את הרעיון לשלב בין שני הצרכים של שתי האוכלוסיות האלה שזקוקות בעצם אולי זו לזו. אחת היוזמות והמניעות של המיזם הזה היא סיגל דהן, שהיא בעצם רואת חשבון, היא מנחת סדנאות, דוקטור אימא לארומותרפיה ביתית, והיא יזמת של קהילת דוקטור סבתא. שלום סיגל דהן.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, אני בסדר גמור.
את לא נשמעת סבתא.
אני סבתא, יש לי כבר 7 נכדים, כן ירבו.
אמרו לך שיש לך קול צעיר מאוד?
תמיד שאני עונה, סליחה, כשאני עונה לטלפון, אז מבקשים את אימא.
אוקיי, אז אנחנו רק, את יודעת, חשוב שידעו שאנחנו מדברים כאן עם סבתא. ספרי לנו באמת קצת על מתי בעצם נתקלת בנתון המדהיג הזה באמת על עלייה במקרי ההתאבדות בקרב צעירים.
אז מה שמפתיע, גם אותי עכשיו זה מפתיע, שאני פתאום רואה את התאריך, וזה ממש השגחה פרטית מופלאה, שבדיוק ב-27 לראשון, 22, שזה ממש לפני שנה מדויק, אני שמעתי את הנתון הזה, ובמקביל שמעתי גם את ההרצאה של דוקטור ג'יבנדה, שגם דיברת עליה, ואמרתי, רגע, כמה זה פשוט וגאוני. יש פה אוכלוסייה שזקוקה לאוזן קשבת, שמרגישה שאין מי שישמע אותה, ומצד שני יש המון סבתות חכמות, אוהבות, מכילות, שרוצות להקשיב. למה שלא נעשה חיבור? אז ככה פתחתי קבוצת וואטסאפ, והפצתי אותה בכמה קבוצות וואטסאפ שאני נמצאת בהן, וזה היה יום שישי ככה ממש מוקדם בבוקר שהפצתי את הקבוצות האלה, והלכתי לעניינים שלי לבשל, יש לי המון הכנות לשבת, וברוך השם הרבה אורחים, ואנחנו בדרך כלל מארחים הרבה, ופשוט לא חזרתי לפלאפון, והתעסקתי לי בעניינים שלי, ופתאום מתקשרת אליי איזה חברה, ואומרת, סיגל, תגידי, מה זו הקבוצה הזאת שאת פתחת היום? אמרתי לה, זו קבוצה שרוצה, אנחנו רוצות לחבר סבתות שמתנדבות עם צעירים שזקוקים להקשבה, ואומרת לי, את שמת לב, מה קורה שם בקבוצה? אמרתי לה, לא, מה קורה? היא אומרת, לכי תראי. טוב, אני נכנסת לוואטסאפ, ואני רואה שבכל רגע נתון 30-40 מצטרפות, בתוך כמה שעות כבר הקבוצה התמלאה, ושולחים לי הודעות למה הקבוצה סגורה, ולמה אין לכם עוד קבוצה, ותפתחו עוד קבוצה. ואז הבנתי שבעצם יש פה משהו מאוד מאוד חזק, שפורץ וקורה מהשטח. ככה זה בעצם התחיל.
אוקיי, אז זה הפתיע אותך, אבל אני רוצה לפני ההפתעה הזאת לשאול אותך, מה חשבת בעצם שיקרה? איך נראתה לך הקבוצה? איך נראתה לך הפעילות שחשבת להקים?
אז זהו, אני חשבתי לעצמי שבסך הכל צריך סבתות עם לב אוהב ושומע, שרוצות לתת מעצמן. אפילו, האמת שעוד לא ממש חשבתי איך לעשות את זה. לא יודעת אם בספסל בגינה, בגן הציבורי, בכל מקום שנגיד אם אני הולכת ברחוב, יצא לי גם איזו סיטואציה באותו זמן, שהלכתי ברחוב וראיתי איזו בחורה צעירה ככה דופקת את הראש בתחנת האוטובוס ובוכה. והמשכתי ואמרתי, רגע, כאילו פחדתי אפילו לגשת אליה, אמרתי, אולי היא לא נורמלית כל כך, אני לא יודעת, קצת, אתה יודע, היום אנשים קצת אפילו מפחדים. אז אמרתי, רגע, אבל את לא יכולה להתעלם, את רואה מישהי במצוקה, את לא יכולה להתעלם, תחזרי, ותשאלי אותה אם הכל בסדר, אולי את יכולה לעזור. פשוט ניגשתי, ושאלתי אותה, את בסדר, את צריכה משהו, את רוצה שאני אעזור לך במשהו, ופתאום היא ככה נרגעה ואמרה, לא, אני באמת בסדר, זה סתם מצב רוח, והתחלתי טיפה לדבר איתה וטיפה לעודד אותה, ולהגיד לה מילים של עידוד, זה תקופות, לפעמים יש תקופות קשות בחיים, ואתה יודע, סתם מילים של עידוד, ופתאום הכיחה, והשארתי אותה כל כך רגועה. אז הבנתי שיש פה משהו, יש פה משהו שאנחנו צריכים לסגל בחברה, איזה סוג של הקשבה ונתינה. וחשבתי לעצמי, אפילו לפתח את העניין הזה, לא צריך איזה עמותות או איזה משהו, אתה יודע, איזה מי יודע מה, אתה צריך בסך הכל קצת לב. זה מה שאני חשבתי בתחילה, כן?
מקסימה.
אחר כך זה יתפתח קצת לכיוונים אחרים.
אוקיי, לאן זה יתפתח?
אז התחלנו ככה, אתה יודע, התחילו כל מיני חששות לצוף, ומה אם מישהו יתאבד בעקבות עצה שנתתי לו? לא שאנחנו אמורות לתת עצות, כן, אבל אנחנו אמורות להקשיב, צריך גם ללמוד מה זה הקשבה. אבל אם מישהו יתאבד, או אם יקרה משהו, האם יש ביטוח, האם יש אחריות, צריך להכשרה, הסבתות אתם בסך הכל, הם לא נשים, נשות מקצוע, ברובן. יש לנו סבתות נשות מקצוע לחלוטין, אבל יש הרבה שאינן. כל מיני סוגיות משפטיות כאלה ואחרות, חובה דיווח, כל מיני דברים שככה צפו ועלו, ועוררו אותנו להבין שמיזם כזה כן צריך להיות בסדר גודל גדול, יותר ממה שחשבתי בתחילה אולי, וכן צריך איזשהו פלטפורמה, איזשהו ליווי מקצועי, והיה לנו שנה ככה שלמה שהבשלנו על הדברים האלה, בדיוק שנה אנחנו חוגגות, כמו שאמרתי, ממש יום הולדת שנה עגולה. ואנחנו הלכנו, בחנו את הדברים, שוחחנו עם המון גורמים, פנו אלינו גם גורמים כמו משרד הבריאות, כמו ויצו, עיריות, כל מיני גורמים שככה חשבו שאנחנו יכולים לתרום להם, והם יכולים לעזור לנו להתפתח, והקמנו איזשהו פיילוט גם בירושלים שנועד לצורכי גיבוש, בינינו והיכרות של אני מאזור ירושלים, אז מן הסתם היה לנו יותר קל להיפגש שם ולהתחיל שם את הפיילוט.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, תספרי לנו כן. באמת איך עובד המנגנון הזה של החיבור בין הצעירים שזקוקים לאוזן קשבת לבין הסבתות שמוכנות לתת אותה.
אז זהו, החיבור זה בדיוק השאלה. זה בדיוק מה שעומד לנו על הפרק הרגע. היה לנו כנס מאוד מוצלח בטבריה. התכנסנו ככה מכל הארץ לכנס פנינו לאן. והצלחנו להגדיר את עצמנו. כמו שסיפרתי לך שקודם רתמנו את העגלה לפני הסוסים, אז עכשיו אנחנו מנסים לעשות את הסדר הנכון. חשבנו להקים מעין, כמו בית קפה של סבתא או הבית של סבתא, איזה מין מיתן עץ חמוד שיהיה בו אפילו שולחן או שניים, על, ככה על ספה, מכונת קפה, סבתא עם, או כמה סבתות שמפעילות כל ביתן כזה שנמצא ברחובה של עיר, בוא נגיד כמו בירושלים, אני חושבת על רחוב יפו, תחנה מרכזית שמה, שיש שם שלט גדול שמזמין, אתה לא לבד, סבתא יכולה לשמוע אותך, מישהו מקשיב לך, לא יודעת משהו שצריך ככה. ואנחנו באמת מחפשים את, אתה יודע, את הפוש הראשון, את מי שיעזור לנו עם ה-150 אלף שקל הראשונים, ומול עיריית ירושלים או כל עירייה אחרת שרוצה להרים את הכפפה ולהקים את המקום הראשון, וברגע שזה יהיה מוצלח, זה פשוט לדעתי יתפשט כמו אש בשדה קוצים לכל רחבי הארץ. הכל יש בהתנדבות מלאה, חינם אין כסף. זה בעצם החזון כרגע, זה מה שאני רואה.
עוד לא הצלחתם להקים אחד כזה.
אנחנו עכשיו ממש הבשלנו, עוד לא הצלחנו, אנחנו ממש בתהליכי הבשלה, יש לנו כמה פגישות, גם עם עיריות, גם עם גורמים שרלוונטיים לעניין.
אז בואי באמת, אולי תשתמשי קצת בנו ותגידי לאן לפנות, אם מישהו רוצה לעזור לכם.
אני מאוד אשמח, מי שרוצה ויכול לעזור וזה קורה לו. אפשר לפנות אלינו, יש לנו מייל שנקרא doctor.savta, ממש כמו ששומעים את זה, doctor.savta, strudelgmail.com. יש לנו ממש עכשיו הקמנו אתר פייסבוק שגם נקרא דוקטור סבתא, בעברית המילה המלאה דוקטור סבתא. ומשם אפשר לחבור אלינו לקבוצות הוואטסאפ, יש לנו 50 קבוצות וואטסאפ בכל רחבי הארץ שמחכות לפעילות, מחכות להפעלה, ואנחנו רק רוצים כבר להתחיל. אפשר גם לפנות אליי בפלאפון האישי שלי 050-40-47-531, ואנחנו פשוט מייחלות לפרוץ ולעשות את השינוי התודעתי הזה, התפיסתי, שסבתא היא לא גורם שהוא מסכן וזקן וצריך לבקר בהם לרחם ולהעלות את קצבת הזקנה כי נורא מסכנה. נכון, כל זה גם צריך לעשות, אבל סבתא היא יכולה לעזור לכם.
לגמרי.
תתנו לה, יש לגמרי. לה עושר, חוכמת חיים, עולם פנימי.
סיגל דהן, איזה כיף לשמוע את ההתלהבות שלך ואת הלב הגדול הזה. אני אחזור שוב כאן על הכתובת של, כתובת המייל שלכם, למי שרוצה לעזור לכם להקים את המיזם הנפלא הזה. אז יש לכם כתובת מייל, doctor.savta@gmail.com. וגם אפשר לפנות אלייך בטלפון 050-40-47-531. סיגל דהן, תבורכי, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה רבה לכם, תבורכו אתם, משמיים.
להתראות.
כל טוב.
שיש קולר הוא אחת מהדמויות הבולטות בעולם הקולנוע הישראלי. באוקטובר האחרון הוא ציין את יום הולדתו ה-83 וגם זכה להגשים חלום. הוא ייסד פרס עבור כל עובדי תעשיית הקולנוע, אלה שאף פעם לא מקבלים את הכבוד המגיע להם, ורק על זה מגיע לו עצמו פרס לשיש קולר. אז אמרנו, זה חלום שהוא חלם, והוא יתגשם בקרוב, בשלושה בפברואר, זה יקרה כאשר יתקיים הטקס הראשון להענקת פרסי שיש קולר למצוינות בקולנוע ובטלוויזיה. נספר לכם עוד שקולר הצליח לגייס למפעל הפרס הזה גם את גילה אלמגור, שהיא נשיאת מועצת נאמני הפרס וגם ראש חבר השופטים. אז כמו שאמרנו שלשיש קולר עצמו מגיע פרס על תרומתו לקולנוע הישראלי, ולכן אני גם שמח לומר עכשיו שלום שיש קולר.
שלום, שלום.
מה שלומך?
על הכיפק, קצת מתקשה ללכת, נעזר במקל.
אוקיי.
לא כמו צ'רלי צ'פלין, אבל המקל הוא מקל.
המקל הוא מקל, ואתה הוא שיש קולר עם המון המון זכויות בקולנוע הישראלי. אז קודם כל ברכות, וגם, אתה יודע, תפיחה על השכם, על היוזמה הנהדרת הזאת, לתת פרס באמת לאנשים שבלעדיהם בעצם הסרטים שאנחנו רואים לא היו קיימים, נכון?
בהחלט. הבמאי הגדול ביותר חייב לעזר בצלם, בעורך, בעוד כמה אנשים שעושים את העבודה מאחורי הקלעים או מאחורי המצלמה, ורק בעזרתם הוא יוכל למלא את שאיפות ליבו האמנותיות.
כן, אנחנו, אתה יודע, תקצר היריעה מלתאר את העשייה המגוונת שלך, גם בתקשורת, גם בקולנוע לפני ומאחורי המצלמות. אתה זוכר את ההפקה הראשונה שהשתתפת בה?
השתתפתי כשחקן בתפקידים קטנים ותפקידים יותר גדולים או יותר קטנים בלמעלה מ-70 סרטים עלילתיים, בין היתר בסרטים בינלאומיים, אחד ביים קן ראסל הידוע, שעשה את נשים אוהבות. השתתפתי בסרט של ג'ק פליישר עם ריצ'רד וידמרק ומייקל קיין, השתתפתי בסרט של מייקל קקויאניס, הבמאי של זורבה היווני, שעשה סרט על יוסף בחרב, הסיפור התנכי הידוע, ואני בזכות הקרחת הייתי היועץ של פרעה.
כן, הקרחת שלך באמת הייתה מפורסמת כמו של יול ברינר כמעט, נכון?
אני חושב שאני הראשון בארץ שהתהדר בקרחת ולא ניסה להסיר אותה במין פאות מגוחכות.
כן. נספר למאזינים שלנו שגם אתה עמדת מאחורי אחד המוסדות המרכזיים בקולנוע הישראלי, וזה הקמת האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה, וגם את איגוד הבמאים עזרת להקים, נכון?
בדיוק. כן. אני הייתי...
זאת אומרת, תמיד אתה בעצם מזהה את הצורך לתת מסגרת שבה מקבלים הערכה כל העושים בתעשייה, והנה בסוף הצלחת לייצר גם פרס לאותם אנשים שבאופן טבעי לא מגיעים אליהם. תן לנו ככה, ספר לנו קצת לקהל שלא מכיר, איזה עוד תפקידים יש מאחורי הקלעים שהם נורא נורא חשובים לעשייה הקולנועית, אבל אף פעם לא מתעכבים עליהם ברולר של הסרט, בסוף הסרט.
יש למעלה מ-20 קטגוריות. כמובן מאפרת, מעצב או מעצבת תלבושות, או מעצב תפאורה, עורך, מלחין, עוזר צלם, גריפ. גריפ זו לא מילה שהקהל הרחב אולי מכיר אותה.
ולכן אתה תסביר מה זה גריפ בקולנוע.
כן. גריפ הוא למעשה יד ימינו של הצלם. הוא צריך להיות טכנאי מדופלם, מין נגר שמציב את המצלמה בכל מקום שהבמאי מבקש. ואם לפעמים המצלמה עובדת תוך תנועה, מין דולי, אז הוא מקים פסי...
את המסלול מתכת. שעליו המצלמה נוסעת, כן.
בדיוק. הוא האיש שיודע להזיז את המצלמה בקצב הרצוי לפי העלילה, ולפעמים הגריפ שואל את הבמאי איזה מוזיקה תהיה פה, אם זה סרט עכשווי על חבר'ה במועדון לילה, אז הקצב יהיה יותר מהיר. כן. אם זה משהו איטי, פסטורלי, אז הקצב יהיה יותר איטי. על כל פנים, הגריפ הוא תפקיד מאוד מאוד חשוב בקולנוע.
יפה. אז הפרס על שמך, איך הגייסת את גילה אלמגור? היא מיד הסכימה?
גילה אלמגור ואני שיחקנו בילדותנו בתיאטרון ילדים שניהל אותו עודד קוטלר. לתיאטרון קראו קלעים. והוא נתמך על ידי עיריית תל אביב, ועשינו מספר הצגות, וגילה אז הייתה מגיעה לחזרות מפתח תקווה, שם היא גרה, ועודד קוטלר היה בצורה זו אחרת בן זוגה, ו... בסוף החזרות בשעה 10 או 11 בלילה הוא היה מלווה את גילה לאוטובוס שהיה נוסע לפתח תקווה, ואני כמו בסרטים הייתי מלווה את שניהם. על כל פנים הייתי בידידות איתה והשתתפתי בכמה הצגות איתה.
ומאז אתם חברים, והיא הצטרפה בשמחה להיות נשיאת ה...
כמובן שהשרטים שהיא עשתה היו מעולים כמו מצור שהיא יזמה את התסריט.
שיש, אני
מכיר אותה היטב ופניתי אליה והצעתי לה לשמש בתפקיד, והיא קיבלה את ההצעה מיד ללא תנאים.
יפה מאוד. הפרס הזה גם יש כסף בצידו?
בפירוש. הייתי אומר שמדובר לא רק בתעודת הוקרה, אלא במענק כספי לכל אחד מהזוכים, ואני אגלה לך ולתעודת, מאזינים, שבתחילה חשבתי כך לעצמי שאני אעניק את הפרסים לחמישה יוצרים שפועלים מאחורי המצלמה, ופתאום קפץ לי הרעיון שבעצם כדאי שאני אעניק את הפרס לשבעה, כדי שהמנחה יוכל להגיד לקהל קבלו את שיבת המופלאים, או שיבת הסמוראים. הסרט שיבת הסמוראים, שהוא הבסיס לשיבת המופלאים, הוא של לדעתי גדול הבמאים בהיסטוריה היפני, אקירה קורוסאווה. אז החלטתי באמת להעניק פרס לשבע
שבע קטגוריות. שיש קולר, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נזכיר
את...
כן, מקצרה.
אפתור לך את התעלומה, כל אחד מהזוכים יקבל 10,000 שקלים במזומן.
מעולה.
כן, אז בכל זה... והנה עניתי.
יפה, חשבתי שאתה מתחמק מלתת את המספר, אבל העיקר שיש כסף, וזה יקרה הכל בשלושה בפברואר. איפה יהיה הטקס אגב?
בסינמטק תל אביב.
איך לא?
באולם מספר אחת, ולפני הטקס קבלת פנים שלא הייתה כדוגמתה.
אני בטוח, כשזה קשור בך, זה חסר תקדים. שיש קולר, מייסד הפרס, פרס שיש קולר למצוינות בקולנוע ובטלוויזיה. תודה רבה שדיברת איתנו, וסחתן על החלום שהגשמת.
תודה רבה לכם.
להתראות. 60 החדש. אמרתי גם זה, כי אנחנו עכשיו עם סרט. בשבוע שעבר פורסם שהסרט ז'אק וג'טה של הבמאי והיוצר נתנאל יוסף התקבל לפסטיבל מאוד יוקרתי במונטנה, ארצות הברית. כדי שנבין, הסרט הזוכה בפסטיבל הזה זכאי בעצם להתחרות על פרס האוסקר בקטגוריה הסרט הדוקומנטרי הקצר. הסרט הזה, ז'אק וג'טה, סרט חמוד מאוד. הוא בעצם סרט הגמר של נתנאל במסגרת הלימודים שלו שהיו בבית הספר לקולנוע ולתקשורת בפקולטה לאומנויות בסמינר הקיבוצים. נספר לכם עוד קצת שהסרט בעצם מציג את סיפורו של ז'אק, שהוא אלמן, היה בן 89 בזמן צילומי הסרט. הסיפורו של ז'אק וסיפורה של ג'טה, המטפלת הצמודה שלו, שהגיעה לארץ ממולדובה. הסרט עוקב אחרי היומיום של שניהם, יומיום שחייבים להגיד יש בו המון, מכל טוב כמעט, של שמחה ועצב וחסד והומור ומשברים, כי מדובר בשני אנשים, ואיפה שיש שני אנשים יש משברים. ג'טה היא יחסית לכל המטפלות האחרות, היא שרדה הכי הרבה זמן ליד ז'אק, כי זה לא פשוט להיות ליד אנשים זקנים תמיד, אבל אנחנו באדם, וז'אק הוא הסבא של היוצר, ואני אומר עכשיו שלום לנתנאל יוסף.
שלום, שלום, מה שלומך?
תודה, איך אתה?
אני 100%.
תשמע, עשית סרט נורא נורא חמוד, ואני מאוד מאחל לך שגם תזכה במונטנה.
תודה, תודה.
Big Sky, כך קוראים לפסטיבל, Documentary Film Festival, נכון?
נכון, נכון.
יפה, אז בוא נספר למאזינים, אין לנו הרבה זמן, אבל בוא נספר למאזינים שא' שסבא למרבה הצער כבר לא איתנו, נכון?
נכון, נכון, מהקיץ האחרון.
והוא מת זמן קצר אחרי שג'טה עזבה. אני בהתחלה בכוונה הולך לשם.
כן, בעצם בכל מה שקורה באוקראינה כרגע, אז אוקראינה ומולדובה חולקות איזשהו גבול, ממה שאני זוכר, אל תפסו אותי במילה, ובעצם ג'טה מאוד מאוד פחדה על המשפחה שלה, ונורא רצתה להיות איתם ולהיות במדינה שלה, במולדובה. והיא בעצם החליטה שהיא חוזרת, זה היה ממש מהרגע להרגע, סבא שלי בירך אותה ואמר לה, בטח, הטיפה על זה כל כך יפה ובכזאת מסירות, אני ממש יכול להבין, והיא גם סך הכל רצתה להיות עם המשפחה שלה ברגע של משבר. ובאמת היא עזבה אחרי שבוע שהיא אמרה, כמו שאמרתי, סבא שלי בירך אותה ונתן לכל מה שמגיע לה והכל, ובעצם פחות או יותר אחרי כמעט, אפשר להגיד בין חודש לחודש וחצי, הוא בעצם, מצב שלו קצת הידרדר, והוא נפרד מאיתנו. ובתחושה שלי אני מאוד קישרתי את זה בעצם לזה שהיא מאוד, הקשר ביניהם היה מאוד משמעותי. הם גם היא הייתה איתו סך הכל 4 שנים, אולי קצת יותר. ובתחושה
יותר שלי, מכל זה מטפל או מטפלת אחרת שהיו לפניה, נכון?
כן, בעצם, נכון. בעצם
אספר איש באמת על סוד הקסם של הקשר ביניהם.
הוא גם אמר, הוא תמיד אמר שהוא לא חיפש רק מטפלת שתתמוך בו ותעזור לו, כי כשהגיע הוא היה עוד יותר עצמאי ממה שרואים בסרט. הוא הלך, הוא נהג, הוא כאילו ממש היה, זהו, חיפש יותר חברה, וסבתא שלי בעצם, זכרונה לברכה, נפטרה ב-2016, היום נשואים 62 שנה, ובעצם אחרי ש אחרי שהיא נפטרה, אז כעבור איזו תקופה מסוימת, לא זוכר כמה, הוא חיפש חברה, והסתייע, כאילו, עדיף גם להסתייע על הדרך, אז בעצם הגיעו כל מיני מטפלות, חלקן החזיקו חצי שנה, חלקן כמה חודשים, פלוס מינוס, וג'טה הגיע, ובאמת, הוא כל הזמן אמר שהחיבור ביניהם היה מיידי, היו להם משברים בהתחלה, אבל
גם הייתה להם שפה רומנית משותפת.
נכון, נכון.
שזה מקל מאוד, כן.
מאוד מקל. במולדובה דוברים יותר את השפה הרוסית, אם אני לא טועה. אבל ג'טה עבדה בעבר ברומניה, ובגרמניה אז היא ידעה כמה שפות, והיא דיברה איתו ברומנית שוטף, וזה מה שבאמת רואים בסרט גם.
מתי החלטת בעצם לתעד את הקשר בין סבא שלך לג'טה?
היה לנו תרגיל קטן בקורס דוקומנטרי, שבעצם זה היה כאילו תרגיל דמות, וסבא שלי הוא דמות כמו שאפשר לראות.
לגמרי. גם מתלבש כמו דמות.
לגמרי. אז התחלתי לצלם אותו קצת, והרבה אמרו שיש פה סיפור, שיש פה משהו מעניין, ובוא נחפש מה מתרחש כרגע בחיים שלו, ומה שהתרחש זה בעצם שהקשר שלו עם ג'טה באותה תקופה התחיל להתאבות. התחיל להתאבות, ומשם זה נרקם והתפתח.
תן לנו רגעים למי שלא ראה את הסרט שהצחיקו אותך כשצילמת אותם.
יש את הרגע שהוא מספר שהיא נסעה לחול, אז הוא נורא נורא, זה רגע קצת שמח וקצת עצוב, הוא נורא נורא התגעגע.
כל הזמן התקשר לשדה התעופה, כן.
בדיוק. הוא כל הזמן, הוא נורא התגעגע אליה, אבל מצד שני הוא רצה להראות שהוא עדיין, מה שנקרא גבר גבר, אז הוא אומר, אני לא רוצה להראות שאני רץ אחריה, ואז הוא מתחיל לפרט לנו כמה פעמים הוא כבר התקשר אליה, ואומר שהיא לא התקשרה אליו. אז באמת היה משהו, באמת ככה שמשעשע.
תגיד, כמה הנוכחות של המצלמות שלך פתחו אותו, או ההפך, סגרו אותו?
האמת שהכל היה בפתיחות מלאה, גם ממנו וגם ממנה, ובהסכמה כמובן, כמובן. זה היה ממש בפתיחות,
למדת משהו שלא ידעת על סבא?
בטח, בטח. למדתי המון. קודם כל, באמת על הפתיחות שלו. לא שתפסתי אותו כבן אדם סגור, הוא תמיד היה בן אדם מאוד תכלסי, מאוד ישר ולעניין, אבל פתאום לראות אותו מדבר חופשי מול המצלמות, בפתיחות מלאה, זה...
על מה למשל? על מה למשל?
קודם כל, על הקשר שלו עם ג'טה. הוא דיבר שם באופן... גם רואים את זה בסרט, הוא מדבר, היא הייתה הכי טובה, למרות שלא היו לנו רגעים פשוטים, היא עדיין הייתה הכי טובה, והוא משתף, הוא ממש רואים את זה בסרט.
כן, דיברנו על רגעי משבר, מה היו המשברים שהם עברו והצליחו לעבור אותם ביחד, לפתור אותם?
בעצם בתחילת הדרך היו ביניהם כל מיני חילוקי דעות.
על מה?
אני חושב שזה היה בעיקר על התחושה שג'טה קיבלה, כאילו, שהיא הרגישה לפחות, היא רצה להרגיש כאילו היא בבית, ובהתחלה אולי פחות הרגישה ככה שזה יכול להיות גם קשור אליו, אבל יכול להיות שזה גם קשור אליי, גם אומרת את זה בסרט. בהתחלה הרגשתי שאני לא יכולה להיות חופשייה, אבל זה לא נאמר לה, כאילו, זה לא שבאו ואמרו לה, אל תעשי א' ב' ג' ד', אלא כאילו, אתה יודע, נכנסה ל... לאווירה מסוימת, לבית מאוד עם חוקים משלו, שקיימים כבר אצל בן אדם בן 80, הכל נורא נורא, כאילו, by the book, ופתאום היא צריכה איכשהו להתאים את עצמה לזה, ויאללה, מן הסתם זה לא קל להסתגל לדבר כזה, אז בהתחלה זה הגיע באמת למשבר שהיא כמעט עזבה.
אתם הייתם צריכים להתערב במשברים האלה?
אבא שלי ואחים שלו, ממה שאני זוכר, כן, ניסו להתערב, ובאמת באמת בסופו של דבר הוא גם הם חזרו להיות בקשר והם דיברו והוא הסכים והוא הבין אותה. היא ממש גם אומרת את זה בסרט, הוא הבין את המקום שלו, הוא הבין שהוא צריך להתנהג קצת אחרת, והוא אישר לה יותר חופש, הוא אישר יותר זה, ו
כן, יש שם דיון, יש בסרט, יש בסרט איזה מין דיון קטנוני כזה על כמה שעות מותר לה להיות עם עצמה חופשית.
השעות החופשיות, השעות החופשיות של המטפלים והמטפלות האלה, זה מה שנקרא bread and butter שלהם, זה כאילו, אתה יודע, זה הרגעים שהם מדברים עם האנשים שלהם, זה הרגעים שיש להם זמן לעצמם, כי הם בעצם 24/7 עם הילדים.
כן, והמטופלים לא תמיד מבינים את זה, הם רוצים אותם 24/7, באמת, כפשוטו, וכן,
שם... הם גם צריכים, באמת, 24/7.
נכון, אבל צריך באמת, אבל זה כבר, אתה יודע, העניין של המשפחות, אבל זה גם נושא לסיפור אחר לגמרי.
נכון.
אנחנו, רק תגיד, יש אפשרות לקהל לראות את הסרט, ז'אק וג'טה?
כרגע, בגלל שהוא ממש מסתובב בפסטיבלים, עדיין לא, אבל אני מעריך שכבר בשנה הקרובה, או עוד אולי שנתיים, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל אני אוכל ממש יותר לפרסם אותו. אני מנסה גם להכניס את זה לסל תרבות, כדי שבאמת יוכלו לראות אותו בהרצאות מוזמנות מראש.
נהדר. אז אנחנו מאחלים לך הצלחה גם עם זה, וגם כמובן עם הפסטיבל במונטנה, ושתייצג אותנו באוסקר.
תודה, הלוואי. תודה רבה.
נתנאל יוסף, במאי הסרט, ז'אק וג'טה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, תודה לכם.
להתראות, ביי ביי.
לא שמתי לב מתי קראתי את עצמי לשניים, ועוד כאן אני נמצא בינתיים, ויש פה כל מה
שצריך. אנחנו שומעים את אושיק לוי בשיר חדש שנקרא מתגעגע, עוד מעט אנחנו נרחיב עליו יותר. אושיק לוי, אני אומר וחושב, אני בטוח שיסכימו איתי רבים, קשה שקשה לסרטט את המפה של הבידור והמוסיקה הישראלי מבלי לראות את אושיק לוי ככה נמצא שם וזוהר באלפי כוכבים. צריך לזכור, במשך עשרות שנים אושיק לוי סיפק לנו להיטים בהחלט בני על מוות, שמענו אותם לאורך השעתיים האלה. הנה רשימה חלקית, חסר למישהו שהוא לא מכיר אותו. חוזה לך ברח וזיכרון יעקב וזה מכבר ולא הכרתי אותך מקרוב, ואיפה טעינו, ואליק השחף שלי ששמענו עכשיו, והשוטר הזולאי כמובן, ועוד ערימות של דברים, פסטיבלים, סרטים, תיאטרון, מה לא. באפריל הקרוב אושיק לוי יציין את יום הולדתו ה-79, וכאמור הוא מוציא עכשיו שיר חדש שכולו געגועים לאשתו האהובה עדנה שנפטרה לאחר מאבק במחלת הסרטן. יש לזה גם קליפ מאוד מרגש. וגם לאחרונה שמחנו להתבשר שאושיק לוי זכה בפרס שר התרבות לאומנים ותיקים על שם אריק איינשטיין על תרומתו האדירה למוסיקה הישראלית לאורך השנים. כל אלה זה באמת המעט שמחזיק את המרובה של הזמר הנהדר הזה, ובכלל תמיד כיף להגיד שלום אושיק לוי.
וואה, עשית פתיחה שאני יכול לפרוש עכשיו.
אתה לא הולך לאף מקום.
אנחנו פתאום שמת לי את מהפסטיבל
אליק השחף שלי,
אליק השחף, אבל הקרדת אותי 7,000 שנה אחורה.
נו, זה היה נעים. אולי באמת קח אותנו אתה לאותם 7,000 שנה אחורה.
לא, אלברט באמת עשה את העיבוד הזה, זה היה בפסטיבל, אם אני לא טועה, 71 או משהו כזה, שהיו פסטיבל הזמר הישראלי, מה שנקרא. היום יש את האירוויזיונים למיניהם, אבל אז היו שירים, מה לעשות.
יפה.
כל דרכי לבחור את הטקסטים, שזה הדבר החשוב, שמתחברים למוזיקה, והפקתי את כל השירים האלה לעצמי בתקליטים, וזה השיר האחרון שהוצאתי. השנה הוצאתי איזה 4 דיסקים, היה שיר אחד של נתן סלור ויסמין.
כן, ספר לנו באמת על השיר מתגעגע.
תשמע, זה שיר שכתבתי אותו בשבעה כשאשתי נפטרה, ודברים שהעיקו עליי באבדון הזה, העיבוד הזה שלך, והגג הוא לקח זמן עד שהוצאתי את השיר הזה, הבחין את זה נתן סלור ויסמין אבן, וכתב את המילים אני, אבל הסיפור סביב המילים זה מאוד מיוחד, כי אני כשכתבתי את זה שלחתי את זה לגיטריסט שלי שקוראים לו מאור ויזל, והוא אומר לי, אושיק, מה אתה לא זוכר? שלחתי לך שיר מאוד דומה לזה של אבא שלי, ואז הסתבר לי, שלחתי את הטקסט, וראיתי שיש באמת הרבה דברים שדומים שם. וזה היה נורא מוזר, ולכן הוא גם קיבל את הקרדיט שמגיע לו, אבי ויזל, אבא של מאור ויזל, רגן שלי. זה היה הטקסטים, אבל הטקסט מדבר בדיוק על מה שהרגשתי, ואת הלחן כתב, כמו שאמרתי, נתן סלור, הבן של תרצה אתר, והנכד של
אלתרמן.
של אלתרמן, כן. ויסמין אבן, שעובדת איתו, את ההפקה המוזיקלית הסמו של לוי, נגנים שלי, וזהו, מה אני אגיד לך? געגוע.
יפה. כן, כאוהב. תשמע רגע, כולם קוראים לך אושיק, ואף פעם לא נעצרים לשאול, מה זה אושיק? מעטים רק יודעים שאתה נולדת בשם אושר בעצם, נכון?
יפה, זה מתחיל ככה, זה אני עד שם הסבא התימני שלי,
Okay.
אני תור שישי פה בארץ, אני מעורב, מה שנקרא, תימני, בולגרי, יווני ובוכרי. ומהצד של התימני, אני על שם הסבא שלי, שקראו לו חוכם סעיד. סעיד בעברית זה אושר. והיות ונולדתי במנדט הבריטי הזה, וכתבו א', נקודה למעלה שין וריש. והצד הספרדי של האמא שלי, היו קוראים לי ריקו, שזה בעצם אושר בעברית. אז החיבור הזה של אושר ואוש ואושק התחבר ונהיה אושיק.
זה ככה, מה כתוב בתעודת זהות שלך?
אושר. אושר.
אושר לוי.
חותמת של הממלכה הבריטית. עוד תחשוב שמילדותי זרקתי ביצים על האנגלית. אז
כן.
זה מה היה.
כשאתה קורא את החדשות, אתה רואה מה קורה עכשיו, האיומים על הדמוקרטיה ועל התרבות.
מצבנו לא טוב. במיוחד מצבם של אומנים שגם קודם לא היה מי יודע מה.
כן.
לא היה, כן, תשמע, מדינה שלא מכבדת אומניה ותרבותה, זאת פרצופה. אין מה לעשות.
כן, אתה חושב שזה קשור גם ביחס שלנו לתרבות ולאומנים ותיקים?
בוודאי, תשמע, אני נמצא בחברת אשכולות, שזו החברה לזכויות מבצעים של אומני ישראל כבר 25 שנה, שניסינו להעביר חוקים שקיימים באירופה כבר 30 שנה. לא הצלחנו עד היום לתת מבחינה חוקית, קודם תבין שאנחנו מקבלים גמול קלטות מהמדינה. הם עוד בעניין ה-BHS וקלטות אודיו. אתה מבין? ויש עוד הרבה חוקים שבאירופה קיימים ולא קיימים פה אצלנו. וזו ההתייחסות. וזו ההתייחסות.
כן.
מה לעשות? כן. אומנים ותיקים שלא זוכרים, תמיד זה היה, הנהגנו באמי מנהג לפני שהם מתים, כי רק אחרי מותם מברכים אותם ועושים להם אירוע בהיכל התרבות או בהבימה. ומזכירים את שמם וכל מה שהם עשו בתרבות התרבות הישראלית. ואנחנו נגיד שלפני שהם עוזבים אותנו, כדאי לתת להם את מה שמגיע להם. את הכבוד ואת התרומה שהם תרמו לתרבות.
כן, חלק מהקריירה שלך, הוותיקים בינינו בוודאי זוכרים, היה בשלישיית התאומים עם פופיק ארנון, זכרונו לברכה, וחנן גולדבלט. אתה מתגעגע לפופיק?
בהחלט, תשמע, אני עברתי איתו את כל התקופה, גרנו יחד, ואחר כך הוא עבר לירושלים כשהוא התגרש מאשתו, וליוויתי אותו לאורך כל התקופה הזאת. והוא מצא את מקומו שם בירושלים.
הייתם בקשר בתקופה שהוא כן, כבר ממש, חזר בתשובה?
כן, כמעט יומיומי. הוא התעסק, הוא חלה בסרטן, הוא היה שולח לי כל מיני תרופות וכל מיני הגיגים ועוזר בכל מיני דברים שרק אפשר. הרכוש שמור נשאר לו עד הסוף.
כן. מה נאחל לך, אושיק?
מה נאחל? בריאות קודם כל, נתחילים מזה.
כן.
הגיל זה כולה מספר, אני מאוד אופטימי, ושאני אמשיך ליצור ולעשות, כי זה העניין, ולהיות סקרן ולהתעניין, ולתרום לחברה ולעזור לחברים.
אז שוב נברך אותך על השיר החדש, מתגעגע, ואני רוצה להיפרד ממך עם אחד השירים באמת הכי יפים שלך, סליחה שאני אומר.
לא, זה בסדר.
אני מאוד אוהב אותו, יונתן סע הביתה.
תודה.
יש לך מה לספר עליו לפני שאנחנו נפרדים?
יונתן, כן, זה סיפור גם כן. זה בתקופה, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, שלום חנוך נסע למזלו בלונדון. אני הגעתי לערוך את התקליט הראשון שלי בחברת פיליפס, חברה אנגלית, והתארחתי אצל שלום בבית, שם הכרתי את נפתלי אלתר שלמד קולנוע, ויונתן בא לביקור. תחשוב שבאותה תקופה, שלום הקליט האלבום הראשון שלו, באולפן אחד וליד...
שלום זה שלום חנוך.
שלום חנוך, כן.
כן.
בדיוק, אני מדבר על זה מהחברות. ובאולפן הלידו, הקליט אלטון ג'ון, את התקליט הראשון, היה להם אותו המרגן, דיק ג'יימס. ואני הגעתי לשם, וזה לונדון של סוף השנות ה-60, ה-70, בעינינו לפחות, הכל היה אפור, מדכא, גשם, קר, והתגעגענו הביתה. ויונתן כתב את הטקסט. ונפתלי אלתר, שלא ידעתי את כמה מוזיקאי, כתב לי את הלחן, וזה היה השיר הראשון של חימי, מאז הוא הלכים לי קרוב ל-40 שירים. וזה היה השיר הראשון, בשיתוף הפעולה, יונתן.
יפה. אושיק לוי, שמחנו, היה כיף, תענוג לדבר איתך, ושניפגש בשירים חדשים נוספים.
בדיוק, תודה.
הנה, יונתן סע הביתה.
תודה.
זהו, כאן סיימנו שעתיים של 60 מחדש. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה והמפיקה המסורה מאוד של התוכנית הזאת. אני איציק יושע, אהיה איתכם שוב בעוד מהדורה של 60 מחדש ביום שישי הבא, בין 10-12. שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.